קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי בחודש אלול זה, תשס"ט, זמן אלול, אנחנו נשמע שיעורים מפי הרב בני ליימן בתשובה, בנושא התשובה.
שלום, שנה טובה וגמר חתימה טובה. היום אני רוצה להמשיך את העיסוק שהתחלתי בו ב... סוף השיעור של שבוע שעבר, שעסק בקשר בין הימים הנוראים וזמן שמחתנו. בעיניי, הזיקה הדוקה יותר בין ימי היראה לימי השמחה, היא לא רק נותנת עומק ומשמעות לימי השמחה, ואז היה מן הדין לעסוק בהם אחרי יום כיפור, הם גם בעצם... הקשר הזה והזיקה הזאת בעצם גם מאירים את ימי היראה עצמם, ולכן יש חשיבות לעסוק בהם בתוך עשרת ימי תשובה. אם כן, אני אתחיל שוב בפסקה מאורות התשובה של הרב קוק, הפעם מפרק ט', הפסקה האחרונה, פסקה י', שבאמת מתחברת לדברים שעסקנו בהם בשיעור הקודם. אומר ככה הרב קוק, התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, כלומר, כל ההתפרטויות שלה, לא איזשהו רעיון מופשט, אלא באמת, כשאדם באמת שב בתשובה, כשאדם באמת משנה דרכיו ומתארגן מחדש בתוך החיים ובהליכות החיים שלו, אז התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים בתשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיורם, היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזו חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור, אפילו הגיבור שבגיבורים. כלומר, כבר הזכרנו את הדברים האלה. עצם המהלך של תשובה, יש בו איזשהו מהלך של סיבוב פרסה. אדם בעצם משנה את דרכיו, הולך ב-180 מעלות לכיוון ההפוך מה שהוא הלך עד עכשיו. עצם הכיפוף הזה של התנופה, של ההליכה, של העשייה, הוא מחייב איזשהו מעצור, איזשהו עצירה, איזשהו חולשה, כמו שהרב קוק קרא בפסקאות שעסקנו בשבוע שעבר, וממילא הוא אומר שבהכרח יש איזשהו קיבוץ, שהוא חלק מהותי מהתשובה והליכותי המעשיות, לאיזשהו רעיון מופשט שיש פה איזה רעיון נפלא כזה שאנחנו זוכים, שקדוש ברוך הוא מקבל אותנו מתשובה, ויש לנו זכות אדירה ונפלאה, ועד רבה זה מרומם אותנו, ומלהיב אותנו, וממריץ אותנו. אבל עם כל זה, ברגע שצריך לעשות, ואדם צריך בעצם להימנע מעשיית דברים, צריך לבלום פיו בשעת מריבה, צריך לפייס את מי שהוא פגע בו, לפייס את הקדוש ברוך הוא על חטאים שהוא חטא כנגדו, כל הדברים הללו מחוללים איזושהי תחושה של יש בזה, אם הייתי משתמש בשפה פסיכולוגית, משום איזושהי פגיעה נרציסטית. אני חייב להנמיך את רוחי, אני חייב להודות בכישלוני, אני חייב לעמוד מול קוצר ידי במקרה הטוב. אז מוכרחת המהלך הזה של התשובה ושל הימים הנוראים, באמת יש בה משהו שהוא מדכא. מוכרחת להיות סופגת עם איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים, שכמובן הגיבור שבגיבורים הוא זה שכובש את יצרו, אבל למעשה הכיבוש הוא עצמו, הכיבוש העצמי, יש בו איזשהו אלמנט שמחליש אותי, או שלפחות נדמה כאילו החלשה. מסביר את זה עוד יותר הרב קוק במשפט הבא. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, אז אין דבר כזה לחצאים. הקימוץ הזה והכיפוף הזה מתקמץ גם כן הרצון של הטוב. ועוז החיים התיאורי מתחלש גם הוא. יש פה משהו שקצת קשה לעשות את החצייה הפנימית הזאת בין היכולת לכופף רק את הרע ובכלל לא לכופף את הטוב. בדרך כלל, כדי להצליח בכיפוף הרע, אנחנו מכופפים את כל קומתנו. אנחנו בעצם מפחיתים את המהירות הכללית של התנועה שלנו והעשייה שלנו, הפעילות שלנו. אנחנו בעצם מתכנסים לתוך עצמנו. וההתכנסות הזאת היא בין... בדברים הרעים, שזה דבר מבורך, ובין הדברים הטובים, שזה באמת דבר שקורה כאן משהו. נמצא, ממשיך הרב קוק ואומר, נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל הכנישה את כוח החי והבריא שבו. כן, מעניין מאוד שהוא הכיר את ה... את המאמץ הרפואי הזה שנעשה באמצעות שוק חשמלי, כן? אז הוא אומר, אדם שחוטף שוק חשמלי, אולי זה מגרש את אותם אלמנטים פתולוגיים שבתוכו, כמו שהוא אומר כאן, אמנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל ודאי אדם שחוטף שוק חשמלי, אז הוא גם כן חלש באופן כללי, החלישה את הכוח החי והבריא שבו גם כן. אז מה הפתרון? אז באמת אין פתרון, אבל יש פתרון. שווים על כן ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלימה. כלומר, באמת, המעבר מיום הכיפורים לחג הסוכות, מימים נוראים לזמן שמחתנו, הוא בעצם בא לרפא את תוצאת הלוואי של עשרת ימי תשובה. תוצאת הלוואי של עשרת ימי תשובה זה אדם שבעצם צמצם את הפעילות שלו, צמצם את הרגיש שבעצם אולי הוא בלט מדי, הוא עשה מדי, ומלא הוא נמנע מהדברים הרעים, אבל גם כן הוא מגביל את הדברים הטובים, ולכן הוא צריך שוב לחזור חזרה. לחזור חזרה בשמחה של קודש, של חדוות הנפש, וזמן שמחתנו שבו אנחנו שמחים לפני השם, ושמחתם לפני השם, זה המצווה המיוחדת של ארבעה מינים בחג הסוכות, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, אז השמחה הזו, שמחת הקודש, היא מקוממת את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, ואז בעצם, מה שהרב קוק רוצה לומר פה, אז אנחנו מקבלים את המהלך השלם של תשובת חודש תשרי. התשובה השלמה של חודש תשרי לא מסתיימת ביום כיפור. התשובה השלמה מסתיימת כאשר באמת אדם מתאושש מההיבטים המחלישים של מהלך התשובה, וזה מה שבעצם מתמלא על ידי חג הסוכות, זמן שמחתנו. ולמעשה הרעיון הזה מופיע בצורה מאוד מאוד יפה גם בשפת אמת, בכמה מקומות בשפת אמת, בדרשות שלו שהוא דרש במהלך חג סוכות, ואני רוצה לגעת בדרשה של השפת אמת משנת תפריש מם ג' ונראה קצת את הדברים שלו, את החלק הראשון של הדרשה וקצת את המקורות שהוא משתמש בהם כדי לקבל תמונה שלמה יותר של הרעיון הזה שהוא באמת מתמם משלים את התמונה של הימים הנוראים. אז כך אומר השפת אמת לסוכות בשנת תפריש מם ג' כן. השמחה של החג הוא העדות על בני ישראל. כמו שאמרו חז"ל, שנתן השם יתברך סימן מי ניצח בדין. כן? אחד המדרשים, מדרש רבה בויקרא רבה, עוסק בשאלה, מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? מה זה העניין של הלקיחה, שהלקיחה לנו ביום הראשון? אז יש כמובן את העניין ההלכתי, שאנחנו צריכים להיות בעלים, ארבעת המינים צריכים להיות בבעלות מי שנוטל אותו, זה ולקחתם לכם מי שלכם, אבל יש פה גם תפיסה שהלקיחה הזאת היא משמעותית עבורנו, היא רלוונטית לנו. ושם כתוב שבאמת כולם נכנסים בדין, איך אנחנו יודעים מי ניצח בדין, מי יצא זכאי בדין, ישראל ואומות העולם כולם נכנסים לדין בחודש תשרי, חודש תשרי הוא ראש השנה לבריאת העולם, וכולם, כל בני העולם נכנסים, עוברים לפניו כבני מרון, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מי ניצח בדין? מי אנחנו, איך אנחנו יודעים? אז הסימן הוא מי שיוצא עם עם כלי הזין בידו ומרים אותם ומנופף בהם, הוא זה שניצח. וכן, לכן הלולב הוא אות לניצחון שלנו, ליכולת שלנו להתמודד עם הדין של הימים הנוראים. אז השמחה של החג, ושהזכרתי כבר קודם, נטילת לולב כל שבעה במקדש נלמדת מהביטוי שמופיע בפסוקים בספר ויקרא, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, שאנחנו שמחים עם ארבעת המינים. אז השמחה של החג זה עדות שהם, שבני ישראל יצאו זכאים בדין לעומת אומות העולם. ועכשיו מתחיל השפת אמת להסביר את העניין, מה הזיקה. והעניין הוא על פי מה שכתוב, שמחתי מתוך יראתי ויראיתי מתוך שמחתי. כן, פה שפת אמת מצטט למעשה את התנא דבאליהו רבה, ששם מופיע המשפטים היפהפיים הבאים. תנא דבאליהו רבה פרק ג', כך מתחיל הפרק הזה. עוד אמר דוד המלך עליו השלום, אני יראיתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי ואהבתי עלתה על כולם. לפיכך קראת לי הקדוש ברוך הוא ברית שאני אהיה בקיא במקרא ובמשנה בהלכות ואגדות וכו'. ופה באמת השפת אמת מתייחס לחלק הראשון שדוד המלך מבטא פה משהו מאוד מאוד מיוחד, שאני יראיתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. כן? יש פה באמת איזושהי הנחה שקורה פה משהו מיוחד שדוד משתבח בו, על הזיקה העמוקה שהייתה אצלו בין היראה לבין השמחה. כן? השמחה שלו הוליד היראה, והיראה שלו הוליד השמחה. כן? במילים פה, יראיתי מתוך שמחתי, השמחה הולידה בי יראה, ושמחתי מתוך יראתי, ואהבתי עלתה על כולם. מה יש פה... עכשיו, ברמה הפשוטה, לפני שניכנס יותר לעומק, אז מה שבעצם נאמר כאן על ידי השפת אמת, שהשמחה של סוכות זה בחינת שמחתי מתוך יראתי. כן, היה לנו את אימת הדין, לא ידענו מי נוצח, השמחה של החג שנולדת מתוך היראה של ימי היראה, ברגע שהיראה של ימים נוראים מולידה שמחה, אז יש פה משהו שהוא שלם, כמו אצל דוד המלך, כן? גם פה אנחנו רואים שמחתי מתוך יראתי. כמו שממש מסביר השפת אמת במילים הבאות, כי היראה האמיתית נולד ממנה שמחה, והוא סימן על היראה. כלומר, יש יראה, כאן הוא מכנה אותה היראה האמיתית, יראה אמיתית היא לא מולידה רק התכווצות, אם נשתמש שוב במושגים שהזכרנו קודם מתוך הדברים של הרב קוק, היא לא רק מולידה התכופפות, היראה האמיתית היא לא רק מגבילה את האדם, נכון? שבעיקרה של היראה יש בה איזושהי תוצאה של הגבלה, כמו שאומר... אברהם אבינו, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי, מקום שאין בו יראה, אין משהו שיגביל את הפעילות של האדם, אדם יכול להרוג כל מי שרוצה, שום דבר לא מגביל אותו, היראה יש בה הגבלה. אבל היראה האמיתית היא לא רק מגבילה, יש בה בוודאי את האלמנט הזה של ההגבלה, אבל יש בה את ההגבלה הראויה, ולכן היא גם מולידה שמחה. וכמו שממשיך פה השפת אמת, והוא סימן על היראה. וכמו כן שמחה אמיתית, מביא לידי יראה, כך הוא בעצם ממשיך את הדברים של התנא דבליהו, כן? נכון שחג סוכות הוא בחינת שמחתי מתוך יראתי, אבל באמת השמחה עצמה הזו גם היא מולידה יראה, ולכן יראיתי מתוך שמחתי. ולכן הוא רק רומז פה, וזה כיד השם הטובה על השפת אמת, ושכל המקורות ככה היו פרוסים לפניו ושגורים על פיו וזורמים ממנו בזרם אסוציאטיבי מדהים, אז הוא פה מחבר את זה קצת, לכן נקרא שמו של יצחק, שיש פה את העניין של השמחה, על שם אבינו, על השמחה להודיע שהגם שהיה, יצחק אבינו היה בחינת פחד ויראה, אבל הפחד והיראה האלה בעצם היו קשורים מאוד לשמחה, לשם שלו כיצחק, עוד היא שהיה בו יראת אמת. וכמו כן בימים הנוראים, שנופל פחד ויראה על כל באי עולם, אבל בני ישראל שלהם יראת אמת, באים אחר כך לשמחה, שזה זמן שמחתנו, ובעצם זה בירור, או זה עדות כמו שהוא אומר, והיא עדות על היראה שהיא אמת, כנכתב לאל. כן? וזה באמת עיקר העניין פה, שאנחנו צריכים לברר את היראה, לא כל יראה, היא טובה, רק אותה יראה שבאמת היא בונה את היכולת אחר כך להוליד ממנה שמחה. וזה בעצם משהו מסוים ש, 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 שמקביל בבחינה מסוימת או, או, או בוחן את היראה באופן שהיא תוביל ותבנה את היכולת להגיע אחר כך לזמן שמחתנו, ולא תיצור מצב שהאדם אחר כך צריך להתאושש מהיראה, כיוון שהיא רק החלישה אותו ולא בנתה את היסודות הבריאים לשמחה. אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה הזו, משום שזו הנקודה שהעסיקה לא רק את הרב קוק ואת השפת אמת, בעצם כבר אנחנו מוצאים עדות להתלבטות הזאת ולסוגיה הזו אצל הראשונים, ואני רוצה להזכיר כאן שניים מהם. האחד שבאמת ממש עוסק בזה בצורה מפורשת ומבוררת, זה בעל ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו. במאמר השלישי, בפרקים למד ג' ולמד ד' הוא עוסק בדברים הללו. ובאמת, הוא בוחן את העניין, תוך כדי שהוא בעצם מעלה את האימות הזה, שבאמת המצב של יראה בעצם סותר את המצב של שמחה. מה שבאמת, מה מאפיין מצב של שמחה? מה שמאפיין מצב של שמחה, תחושה של שלמות. אדם מקבל משהו שמשלים אותו, שתורם להשתלמות שלו, אז הוא מרגיש שמחה. אדם מרגיש שהוא סיים משהו, שהגיע, הביא דבר מסוים לידי גמר, אז זה מעורר, מחולל אצלו שמחה. וכל דבר שהוא נעשה בשמחה, הוא נעשה בצורה שלמה יותר, והוא גם נמצא מעולה יותר. לא זו בלבד, אלא שבאמת, באחד הדברים, אחד ההערות, זה לא הערות, אבל תוך כדי הכללות של פרשת כי תבוא, אחד הדברים שנאמרים שם בצורה ברורה, שחלק גדול מהעונש הוא תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. רב ציודה, זיכרונו לברכה, תמיד היה מאיר שהגמרא במסכת במציע אומרת שמרגליות אין להן שמירה אלא בקרקע. יש דברים שהדרך הכי טובה לשמור אותם זה לשים אותם דווקא במה שנראה לחלוטין לא קשור אליהם, ומרגליות שמורות בקרקע. הוא תמיד היה דורש את זה ואומר, המרגלית הזאת של הצורך לעבוד את השם בשמחה היא קבורה אי שם בתוך הכללות של משנה תורה. ומה המרגלית? המרגלית של החובה או הזכות או ההערה הזאת, כן? אולי אי אפשר לומר את זה בצורה חיובית, לך תעבוד את השם בשמחה, כי אי אפשר לשמוח מתוך איזשהו אילוץ חיצוני, אבל כשאתה לא עושה דברים מתוך שמחה, אז כל העסק נראה בצורה צולעת ובעייתית, וזה חלק מהתוכחה שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותנו שאנחנו סובלים, משום שאנחנו בעצם לא הרגשנו מזוהים עם הדבר, לא עשינו את הדברים מתוך שמחה, כן? יש חשיבות רבה של שלמות כאשר הדברים נעשים מתוך שמחה. ואז הוא שואל איך מצד אחד אדם נדרש או מצופה שיעבוד את השם בשמחה, היעדר השמחה הוא מראה על אי שלמות העבודה, ומצד שני אנחנו מצווים על יראת השם. והוא נוגע בשאלה הזאת איך באמת השתלבו השניים ביחד. הוא לא מביא את התנא דבליהו לטובת העניין, אבל מה שהוא אומר, הוא פותר את העניין בצורה הבאה. הוא מציע שהשמחה היא באמת פונקציה של שלמות. וכשאדם עושה דברים בצורה הראויה והנכונה, הוא מרגיש שהדברים נעשים בשלמות. ולכן, במידה מסוימת, כאשר אדם ירא ממי שראוי לירא מפניו, הוא בעצם עושה את הפעולה השלמה, הוא עושה את המעשה הנכון. ולכן שאדם ירא מפני השם, לא ירא מפני דברים שאין לירום מפניהם, לא איזה פחדים ודמיונות שווא, אלא באמת אדם שהוא ירא השם, אדם שהוא ירא השם מפחד מפני הקדוש ברוך הוא, בעצם הפעולה הזאת של היראה, הוא מבטא איזושהי שלמות אנושית, הוא עושה את הפעולה הראויה, וממילא מתלווה לפעולה הזאת של היראה, שיש בה הגבלה וצמצום וחרדה מסוימת, מתלווה אליה איזושהי חוויה של עשיית הדבר הראוי, ולכן מתלווה ליראה הזו שמחה. וכך הוא מנסה לפתור את המתח הזה בין היראה לבין השמחה. אבל הוא אומר בפרק הבא דבר נוסף, כי הוא בעת שואל את השאלה הזאת, ואיך נפרנס את היחס בין יראה ואהבה? הלא אנחנו מצווים לא רק לעבוד את השם ביראה, אלא אנחנו ודאי מצווים לאהוב את השם, ואיך יתיישבו לנו שני הדרישות הללו. ופה הוא מחדש חידוש מאוד גדול, זה לא חידוש, אלא בעצם הבהרה. הוא מבהיר שבאמת זה בדיוק העניין, שבדרך כלל הפעולות האלה של יראה ואהבה, הן באמת פעולות שהן סותרות אחת את השנייה. אבל כשאתה פוגש, אתה פוגש את הגדלות האלוקית, אתה פוגש את העוצמה האלוקית, אתה יכול להתייחס רק לעוצמה הזו ולגודל האלוקי הזה כמשהו שבעצם מטיל עליך אימה ופחד. וזה תחושה של כמה אני רחוק וכמה אני קטן וכמה אני לא ראוי, ובעצם המפגש הזה עם העוצמה האינסופית הזאת, אתה חווה רק את הקטנה שלך מפניו, ואת הקטנה הראויה שלך מפניו, ואתה אולי רק חווה יראה, וזה לא מתחבר לך בכלל באהבה. אבל באותה מידה, כשאתה יודע שאתה, עם כל הקטנות שלך, אתה לא מנותק מהגדולה האלוקית, ושהגדולה האלוקית הזאת לא באה היא זאת שנותנת לך חיים, היא לא באה לעיין אותך, אלא היא זאת שבעצם מחיה אותך, אז בו זמנית, מיני ובי, אתה גם נתקף איזשהו שייכות אדירה לגודל הזה, ומאל אתה נמשך באופן אדיר לעוצמה הזו, כי אתה באמת שייך אליה, אתה לא רק מרגיש מאוים על ידיה, אלא אתה גם מרגיש מקוים על ידיה. ולכן, דווקא מול הקדוש ברוך הוא, אומר בעל ספר העיקרים, דווקא מולו תיתכן התנועה ההפוכה הזאת, המנוגדת, הסותרת כביכול של אהבה ויראה, שהם נולדים בו זמנית. והרעיון הזה במידה רבה משליך גם כן על הפרק הקודם, שאומר בעצם שכאשר יש באמת יראה מפני הקדוש ברוך הוא, היראה מפני הקדוש ברוך הוא, זה לא רק שאתה עושה את הדבר הנכון באיזשהו חשבון טכני, עשית את הדבר הראוי, ממילא אני מרגיש שאני נמצא במקום שהוא שלם ואני יכול להיות שמח. כן? השכל שלי מכריח אותי להיות שמח, כי אני הבנתי שזה הדבר הראוי. לא. יש בעצם היראה מפני השם, בעצם היראה שהיא לא נבהלת מפני הקדוש ברוך הוא, אלא היא רואה את הגדלות האלוקית, היא מתייחסת לגדלות, היא שומרת על מקומה בזיקה לגדלות האלוקית. היראה הזו היא עצמה, יש בה הרבה מאוד שמחה, כמו שהיא עצמה מחוללת את האהבה. אז אני חושב שבאמת זה משלים לנו פה יותר בעומק את ההבנה הזאת, שלא רק מדובר על סתם קשר בין יראה ושמחה, אלא שבאמת הקשר הזה בונה ומברר את משמעות היראה כפי שהיא ראויה להיות. כן? כמובן שזה קשור להבחנות שמופיעות כבר אצל הראשונים בין יראת העונש ליראת הרוממות. כאשר יראת העונש באמת היא מחפשת מחסה בעצם מפני הגדולה האלוקית, ולא רק מחפשת את הזיקה אל הגדולה האלוקית, בעוד שיראת הרוממות היא נתקפת באיזשהו תחושה של קטנות, אבל לא משום שהיא מנותקת, אלא משום שהיא מרגישה אחריות רבה כלפי המשמעות של הזיקה הזאת בין האדם בשר ודם לבין הקדוש ברוך הוא. מקור נוסף, שהוא גם כן עוסק בדיוק בהתלבטויות האלה, זה נמצא ברבינו יונה, על רבינו יונה שהוא מצוי על הריף של מסכת ברכות, ושם הגמרא עוסקת בנושא הזה, מה העניין של גילו ברעדה, וחז"ל אומרים, במקום גילה, שם תהיה רעדה. כן, חז"ל רוצים גם הם לצרף בין הגילה, בין השמחה, לבין הרעדה, לבין היראה. מסביר שם רבינו יונתן הדבר, כדי שלא יימשך מתוך השמחה לתענוגי העולם, וישכח ענייני הבורא, על כן צריך לערבב זה עם זה, כדי שיהיה על הקו הממוצע. פה הוא בעצם אומר, פה הוא קצת משהו טכני, אדם צריך להיזהר, לא להימשך אחרי הגילה, אחרי השמחה, ולכן הוא צריך למתן את זה, להרב את זה קצת, להגביל את זה עם יראה. הוא לא אומר שזה איזושהי תוצאה שנובעת באמת מעצם זה שהפסוק זה, עבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה, כן, שבעצם זה, ברגע שעוסקים בעבודת השם, אז ממילא הדברים האלה נובעים מהעמידה שלנו לפני השם. וכך הוא אומר, אף על פי שאצל בשר ואדם היראה והשמחה עם דבר והופכו, שבשעה שאדם מפחד מזולתו, הוא עומד נרתע ודואג, אבל הקדוש ברוך הוא איננו כן. אדרבה, כשאדם מתבונן בגדולתו וירים מפניו, ישמח ויגיל באותה יראה. מפני שבאמצעיתה מעורר לקיים המצוות וסס נאלס בקיומה שיודע כי שכרו איתו ופעולתו לפניו, ועל צמחה כזו תמצא שאמר פסוק אחר, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, זה פסוק אחד, פסוק אחר, עבדו את השם בשמחה, והוא מסביר, רצונו לומר, תעבדו את השם ביראה ובתו היראה תשמחו ותגילו בה כמו שאמרנו. גם פה אנחנו רואים שבחלק השני הוא באמת אומר שזה משהו שדווקא בעניין של עבודת השם, הדבר הזה מתקיים. ולכן באמת אני חושב שחשוב מאוד לנו, גם בימים האלה, בימים הנוראים האלה, באמת להבין שאנחנו שווים לפני השם. קראו ביותו קרוב. שראינו שאנחנו זוכים באמת שיש לנו את היכולת הזאת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אותה קרבה כמובן מולידה תחושת אחריות, מולידה תחושת חרטה, מולידה תחושה שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים לבחון את עצמנו, לראות מה עלינו לתקן, לראות מה עלינו לשנות, לראות מה עלינו, ממה עלינו לחדול, איזה עושק ידינו עלינו לחדול ממנו, באיזה אופן אנחנו צריכים לקופף במידה רבה את חיינו. אבל מצד שני, כל התחושה הזאת היא תחושה שבזה אנחנו לא מפחיתים ולא ממעיטים מהעוצמה שלנו, אלא בזה אנחנו מגבירים את העוצמה שלנו, בזה אנחנו מדייקים את החיים שלנו להיות יותר מכוונים ויותר אמיתיים ויותר נוגעים, וממילא החיפוש המדויק הזה אחרי נקודת היראה האמיתית, אותה נקודת יראה שכמו שאמר שפת אמת, היראה האמיתית נולד ממנה שמחה. וזה היכולת שהיראה תיוולד ממנה שמחה, שבאמת נוכל להגיע מתוך הימים הנוראים לזמן שמחתנו עם תחושה של מלאות ושל שמחה, היא מתחילה כבר בימים הנוראים. היא מתחילה כבר בעמידה הנכונה שלנו בעשרת ימי תשובה, וההבנה יותר עמוקה שלנו, איך אנחנו שווים לפני השם, ואיך באמת התשובה לפני השם היא אותה, של אותה יראה, שלא בעצם מבטאת איזשהו רצון שכבר יעברו הימים האלה, שכבר שכבר נתרחק מהמקום הזה, אלא דווקא אותה יראה שבאמת מרגישה את המשמעות העמוקה לחיים שלנו, ביכולת שלנו באמת לחדש את ימינו וליהנות מהברכה הגדולה ומהמתנה הגדולה שקדוש ברוך הוא נותן לנו את עשרת ימי התשובה בראשית השנה, כדי בעצם לאפשר לנו פתיחה עמוקה, אמיתית, יראה ושמחה של השנה החדשה. גמר חתימה טובה וחג שמח אחר כך ושנה טובה.